ביום שישה באוקטובר 1973, י' בתשרי, תשל"ג, יום שבת, בשעה 2 בצהריים, מתחילה מתקפה מתואמת ומתוזמנת בשתי חזיתות לאור גבולות ישראל. בדרום מערב, הצבא המצרי יוצא למתקפה על המוצבים לאורך תעלת סואץ ויוצא לכיבוש סיני. בצפון מזרח המדינה, ברמת הגולן, הצבא הסורי יוצא למתקפה על קו המוצבים ברמה ויוצא לכיבוש רמת הגולן. בפעם החמישית, ב-25 שנים מיום הכרזת העצמאות, מדינת ישראל נמצאת במלחמה. תוצאות המלחמה הזו משפיעות על ימינו שלנו כמעט יובל שנים אחר כך, והן ניכרות מדי יום. אבל הסיפור היום הוא לא על הקונספציה שקרסה, לא על המערכת כולה, וגם לא על ההפתעה המוחלטת שהשיגה לאויב זמן יקר מפז בתחילתה. הסיפור היום הוא סיפור על פלוגה אחת, מגדוד אחד, בחטיבה אחת. פלוגה שלחמה לא רק במשך 18 ימים, עד הפעם הראשונה בנפגשים בחסות האום גנרלי משני הצדדים, לדבר זה עם זה ולא להילחם זה בזה. לא 20 ימים, אם כוללים את חילופי האש עוד נמשכו בין הצדדים בסיני עד לכניסת הפסקת האש לתוקפה. גם לא חודש וחצי, אז החלה הפלוגה לסגת מעמדה שתפסה בג'בל עתקה בעומק השטח המצרי, ממערב לתעלת סואץ. חיילי פלוגה ה' של גדוד 890 של הצנחנים הם בין החיילים היחידים בצהל כולו שלחמו משך 8 חודשים שלמים, מתחילת אוקטובר 1973 ועד לסוף מאי 1974, בשתי חזיתות שונות. גדוד 890, הוותיק בגדודי הצנחנים, הוקם בשנת 1950. המחלקות והפלוגות בגדוד הצמיחו לוחמים מיומנים ומפקדים מנוסים. 4 ממפקדיו הפכו ברבות הימים רמטכ"לים, רפאל איתן, דן שומרון, משה בוגי יעלון ובני גנץ. 2 ממפקדי הגדוד כיהנו ברבות הימים כשרי ביטחון, אריאל שרון ויצחק מרדכי. זה האחרון היה מפקד הגדוד במהלך מלחמת יום הכיפורים, הגדוד לא שייכת פלוגה ה'. 2 מלווים אותנו היום, 2 הממפאים שפיקדו על הפלוגה, לאורך הלחימה בסיני ובעומק השטח המצרי, הממפא אלי סורק, ובמהלך הלחימה במובלעת הישראלית בעומק השטח הסורי, הממפא ישראל הרשקוביץ, הרשקו בפי כולם. פלוגה ה', הפלוגה המסייעת, הידועה בכינוי פלוגת הרבטים, היא הפלוגה הוותיקה והמנוסה מכל פלוגות הגדוד. החיילים כולם עברו הכשרה מקיפה, והם בוגרי קורס מקים. כבכל פלוגה ותיקה, היו נוהגים של ותיקות ובחירות של חיילים הנמצאים לקראת סוף השירות שלהם, שפגעו בחיילות שלהם, דבר שאלי סורק ממש לא אהב.
ניהלתי איתם קרבות בעניין הזה. בכל המנהגים המשונים האלה שלא רציתי אותם, לא הסכמתי אליהם. קיבלנו משימה בתרגיל חטיבתי לפשוט על בית ספר שדה בשדה בוקר. ואני הזהרתי אותם לפני ולמדנו את המשימה ונחתנו עם מסוקים וניווטנו והכל היה בסדר. ואז הגענו ליעד, וכשאתה פורץ ליעד אתה בדיוק סופר מי נכנס לנימה, כי אתה מכין אותו לפיצוץ ואתה רוצה לדעת שכולם יצאו מהיעד. ואכן הכל דפק, הכל היה להפליא. אני אמרתי, הפנימו את כל התורה שאני מרביץ בהם, הפנימו. ואז אנחנו עומדים בנקודת היציאה, והיעד מוכן לפיצוץ, פיצוץ כאילו. ואז אומר לי, קצין החבלה, אומר לי, תשמע, חסרים לי 2 חיילים. איך חסרים 2 חיילים? אז עוצרים את התרגיל והולכים לחפש אותם. מצאנו אותם. הם היו במשרד, התקשרו הביתה. עם הבגדי קרב, עם הכל, נכנסו למשרד של בית ספר שדה, וניסו להשיג את הבית. זה כמובן שערוריה וצעקות ועוד פעם ו... אותו דבר למחרת היה איזשהו סיפור איתם. קיבלו משימה ועברה איזה חיילת ושרקו לה וגילו את הכוח, ואל תשאל. בתופעות האלה אני נלחמתי, ואני חושב שבשלב מסוים הם הבינו שזה רציני, ואני חושב שמשלב מסוים הם התחילו להתאמן. הם נעשו יותר חיילים.
כעסת עליהם?
חס וחלילה, מעולם לא. זה לא נושא של כעס, זה נושא שצריך להתמודד איתו. פלוגת רבטים לא יכולה להיות פלוגה של למלמים. אם הם היו מאוד מאוד שקטים ומושמעים והכל היה הולך להפליא, הייתי משוכנע שהמפה לפניי עשה עבודה מצוינת, מה שהוא אכן עשה. הוא בנה פלוגה, אני קיבלתי פלוגה נהדרת מאופז, וצריך להזכיר את זה. ופלוגה נהדרת זה לא שהוא רק אימן אותם טוב, הוא בנה אותה נכון מבחינת האנשים. אנשים טובים, אנשים רציניים, ויחד עם זה, זה עבודה שלא נגמרת. ואנחנו בדיוק לפני המלחמה גמרנו תרגיל חטיבתי גדול, שהם גמרו אותו לא כמו שצריך, ואנחנו, וישבתי ועשיתי איתם כל מיני חשבונות ועונשים ותרגולים, ואני לא רוצה לומר שזה חלק מתהליך ההכשרה שלהם, אבל אני רוצה לומר, וזה על פי עדותם בדיעבד, שאת הפירות קצרנו בהתנהגות של המלחמה. זאת אומרת, הם הכירו בזה שניקוי התופעות האלו, וקצת יותר, הרבה יותר אווירה של ציות ותרגול. אני חושב שקצרתי את הפירות יותר מאוחר. אני חושב שחסכנו ביזע בהרבה דם יותר מאוחר בדברים האלו.
באוקטובר 1973, רגע לפני פרוץ המלחמה, היו חיילי גיוס נובמבר 70, המשרתים בפלוגה, בחופשת שחרור. השאר יצאו לחופשת החג.
ביום שישי יצאנו לחופש, לרגילה. הגעתי הביתה, אני גר בנתניה, הבסיס בבית ליד. נכנסתי הביתה, אחר הצהריים, לא המאוחר, קיבלתי הוראה לחזור לגדוד, ונכנסתי לג'יפ הצבאי שלי, ונסעתי לבית ליד, יום כיפור נכנס. ולמעשה, ביום שישי בערב הוזעקו הממפאים. באווירה ששררה, לא רק בגדוד לא ידעו, בחטיבה לא ידעו מה קורה, אף אחד לא ידע מה קורה בדברים האלה. ואז בשבת מחליטים שקוראים להם. אני חושב שאנחנו התחלנו בשמונה, תשע בבוקר, אמרנו קוראים לאנשים. אנשים מגיעים עד לשער הגדוד, וזה הקפיץ אותו, והוא אבא שלו לקח אותו, ואחד סתם הגיע עם איזה אופנוע והשאיר אותו בשער הגדוד. אז אתה לא גומר לגייס אותם בשבת, אתה אפילו לא גומר לגייס אותם ביום ראשון. אני זוכר, כמו היום, את הדולרים עומדים בשורה, זה היה יום ראשון אחר הצהריים. אני רוצה לומר לך שלא הייתי זוכר את זה, אבל האישה שלי מנתניה באה ביום ראשון לראות מה קורה, כי מגייסים. ואז, בשנים אחרי, היא אמרה לי, אני זוכר את השורה של הדולרים עומדים, אני זוכר את החיילים יושבים בסדרות, כל אחד מסדר משהו בדדל ובפקל ובמחסנית וכדורים וטוען, והיא אומרת, המחשבה שעברה לי בראש, זה שאם יש מלחמה, הרי בטוח שחלק לא יחזרו. אני הסתכלתי, אמרתי, לא שאני מכירה את כולם, אבל חשבתי, חלק פה לא יחזרו, אי אפשר לדעת מי בדבר הזה. אני חושב שלמחרת, יום שני, ירדנו עם כל הגדוד לשדה דוב, והטיסו אותנו לרס סודר בהרקולסים.
בחצי האי סיני, שטח עצום של כ-61 אלף קילומטרים רבועים, הייתה נקודת חיכוך אחת מול מצרים. הקו לאורכה של תעלת סואץ, קו גבול טבעי. העיקרון פשוט. על מנת להגן על ישראל מפלישה מצרית, יש להבטח את קו התעלה ותו לא. צהל יוצר מערך של מעוזים לאורך קו התעלה, שאורכה כ-160 קילומטרים, בקו המקביל לערים בגדה המערבית של התעלה, מפורט סעיד בצפון, עבור באיסמאעיליה במרכזה, דרך האגם המר הגדול ועד לסואץ שבדרומה. חטיבה 35, היא חטיבת הצנחנים, נשלחה לקו המים במערב סיני, כ-45 קילומטרים דרומית לנמל סואץ, לרס סודר. אם תעלו בראשכם את מפת הנגב וחצי האי סיני, רס סודר מקבילה לאילת בקו הרוחב שלה, אך במרחק של יותר מ-300 קילומטרים ממנה.
אני זוכר שהגענו לרס סודר, לבתים של רס סודר. צמוד לזה, זה בסיס חיל הים. בסיס חיל הים כבר היה נטוש. אנחנו התמקמנו בבתים ובבסיס, כל הגדוד, וממש בערב המאוחר, כשכבר החשיך, מישהו הגר העיון, שאנחנו לא מובטחים, אנחנו לא יודעים מה קורה, צריך להוציא כוח צפונה לכיוון סואץ, כוח רגלי, כי לא היה שום אמצעי אחר לעשות את זה. הטילו את זה עליי, אני לקחתי את אותו רזי יהל שלי, אמרתי, צא, 3-4-5 קילומטר, אני לא יודע, לא ידעתי. הוא הלך 3-4 קילומטר, התמקם, חזר בבוקר, תודה לי, לא היה שום דבר, מזל לא היה שום דבר. ועדיין אנחנו נמצאים במצב שיש גדוד, עם הגדוד נמצאת מפקדת החטיבה, עם המחת ועם הסמחת, עוזי יאירי ואמנון ליפקין שחק, זיכרונם לברכה. היה שמה את פלוגת הרפואה החטיבתית, בפיקודו של הפרופסור אפרים סנה, אבל בעיקרון כלום. במשך הלילה הגיעו התולרים שלי. בירידה הידרדר איזשהו ג'יפ, ונהרג לי חייל. החייל הראשון שלי, ששמו אורי אליהו, בחור שהבאתי איתי מהפלוגה הצעירה, בחור נהדר, זה הכניס אותנו למחשבות עמוקות, איבדנו חייל, עוד לא ירינו יריעה אחת, ואיבדנו חייל. ואז מעלינו מתייעצים, המחת והסמחת, והחליטו לארגן כוח ולהוציא אותו צפונה. ויצאנו כוח של 6 ג'יפים מרסודר צפונה, לכיוון סואץ, לכיוון איון מוסא. התקדמנו בזהירות כ-30 קילומטר מצפון לרסודר, ובאיון מוסא, בלי שום בעיה, זיהינו פעילות גדולה. אנחנו רואים טנקים, אנחנו רואים המון חיילים. למעשה, זו הייתה ארמיה 3, לא כל הארמיה, אבל הרבה מאוד צבא, ואמרו לי, תישאר בתצפית. ואז פתאום חטפנו פגז של טנק שפגע קרוב מאוד לאחד הג'יפים, עלינו על הג'יפים, ובשלב מסוים התפתח שם מין חתול ואכבר כזה, שאנחנו מתרחקים, הם עוצרים. אנחנו מתקרבים קצת כדי לצפות, הם מתחילים לנסוע אלינו. אנחנו מתרחקים, הם שוב עוצרים. אני דיברתי עם הסמח"ט, אמרתי לו, תשמע, אני יכול לגרות אותם לבוא. אנחנו רק צריכים להכין איזה נקודה שנצליח לעצור אותם. הוא אמר, אוקיי, יש מקום בינינו ובין רסודר, ואנחנו הפכנו את המשחק. אנחנו התחלנו להתגרות והם שירדפו אחרינו. בשלב מסוים הם נכנסו לאיזשהו טירוף, לאיזשהו אמוק כדי לתפוס אותנו, הם כולם התנגזו לכביש והתחילו לרוץ אחרינו. אנחנו מגלגים אחורה. בוא נגיד שעברנו 15 קילומטר, אבל עברנו את זה בכמה שעות. ובינתיים אני מבין ש... באזור המצדות נעמדים הטנקים שלנו. טנקים שהגיעו, אף אחד לא יודע מאיפה. פתאום היו טנקים, 6 טנקים מרס ודר. אנחנו בסוף נכנסים עם הג'יפים בין הטנקים שלנו, שהיו בעמדה אחורית. כל הטנקים שהבאנו והכל שהופיעו במרחק 3 קילומטר, הם הכניסו פגז. טנקים של המצרים נסו כמה מטר אחורה. נכנסו מאחורי הגבעות, והתחילה מלחמת בוגיזם, מה שנקרא. הם יורים, אנחנו יורים, הם יורים, אנחנו יורים. אף אחד לא בגע בשום דבר, בדברים האלו. אני אומר, 15 קילומטר שעשינו לקחו כמה שעות, ובסך הכל אנחנו מגיעים לאחר הצהריים המאוחרים בעניין הזה. ויורד הלילה, ובלילה לא נלחמים.
תהיה לי את הלילה הזה.
אני אספר לך משהו דווקא לא מלחמתי. היינו רעבים מאוד, לא היה לנו אוכל. כבר גמרנו מזמן לאכול את מה שלקחנו מהגדוד וירדנו לרסודר. אנחנו רעבים. ואין הספקה, אין שום דבר. ואני בשלב מסוים בלילה נרדמתי. קור של סיני בלילה. חולצה לאורי, לא משהו להתכסות, לא שום דבר. אני באמצע הלילה מרגיש פתאום מישהו סוחב עליי משהו, מחסה אותי. אני קופץ, חבר שלי, חבר טוב, גרינפלד. סמיכה לא הייתה לו, אז הוא לקח רשת הסוואה, וקיפל אותה איזה 5 פעמים ושם עליי. אני התעוררתי, אמרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, שמע, שמעתי שאתה פה, יצאתי. אמרת לו, אף אחד לא מסתובב עכשיו בלילה. הכל מלא, קומנדו ו... הוא אומר לי, נסעתי. אמרו לי, אתה על הכביש, נסעתי. הוא אומר, והבאתי לכם איזה כמה מנות קרב. ואז הוא אומר לי, יש לי גם סק של שקדי מרק, מצאתי בבסיס של חיל הים. ואז הוא לוקח סק ניילון גדול כזה, שקדי מרק שם בג'יפ סיור שלי. ונפרדנו. בבוקר משקיפים, אין מצרים. אין שום דבר. אני רוצה לנסוע לכיוון המערך המצרי. איפה שראינו אותם פעם אחרונה, עולים לאיזושהי גבעה, צופים, אתה רואה כמות של רכב משוריין, טנקים, מסעיות בלי סוף, מסעיות עם נגררים, עם תותחים, עם מרגמות כבדות, כמה שאתה רוצה. אני מעלה לידי עוד קצין, וגם הוא משקיף, ואנחנו לא רואים תנועה. לא הבנו מה קורה שם. ואז העליתי ג'יפ לתצפית שלנו, אמרתי, לוקח את הטנק הזה, תכניס פגז. ונצפה, אנחנו מגבעה אחרת, נראה מה מתעורר שם. ירה פגז, פגע בטנק, אף אחד לא מתעורר. בכלל מוזר, ירדנו ברגל. הגענו לעמדה הראשונה, היו שם 2 מצרים, ירינו בהם. מתקרבים לרכב, אין אף אחד. קופצים לרכב הבא, אין אף אחד. בסוף, אני השתכנעתי, לא עברתי את כולם, השתכנעתי, זה ריק. זה לא איזשהו מלכודת פתאים. זה, אין שם אף אחד.